שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ובשעה טובה, בעזרת השם, היום אנחנו מסיימים את מסכת נזיר. נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם ונסיים בעזרת השם בסיום המסכת. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה משנה שממשיכה את הרצף של המשניות האחרונות לגבי מקרים שבהם יש רגליים לדבר. בחלק השני נראה עוד משנה שמחזירה אותנו לענייני נזיר, וזה לגבי האם שמואל היה נזיר. אז החלק הראשון, עוד שני מקרים של רגליים לדבר. על המקרה הראשון יש דיון ארוך בגמרא, על המקרה השני אין דיון בכלל. אז המקרה הראשון זה לגבי זב. נזכיר שזב זה אדם שיצא ממנו איזשהו נוזל שהוא דומה לשכבה צרה, אבל לא בדיוק, ובניגוד לשכבה צרה, זה לא יוצא כתוצאה מאיזשהו ירהור עבירה למשל, אלא זה יוצא בלי קשר, אלא כסוג של מחלה באותו מקום שגורמת לאיזושהי זיבה. ותומת הזיבה היא חמורה יותר מתומת קרי, גם מבחינת החומר עצמו שיוצא, הזיבה, וגם מבחינת האדם. מבחינת החומר, שכבת זרע מתמת רק במגע, לעומת זאת זיבה מתמת גם במסע. מבחינת האדם, בעל קרי גם כן מתמה רק במגע, והוא טובל וניתר כבר בערב. זב לעומת זאת מתמה גם במשכב ומושב, והוא טמא עד שהוא מצליח להיטהר. איך הוא ניתר? הוא צריך שיעברו עליו שבעה נקיים, שבעה ימים בלי שהוא רואה, ואז ביום השביעי הוא טובל וניתר בערב. עכשיו, איך נהיים זב? אז אם הוא ראה רק פעם אחת, אז הוא עוד לא נהיה זב, לזה יש עדיין את הדין של בעל קרי. מתי הוא נהיה זב? אם הוא ראה פעמיים ביומיים, הוא נהיה זב. אם הוא גם ראה שלוש פעמים בשלושה ימים, אז לא רק שהוא צריך שבעה נקיים, אלא גם ביום השמיני הוא צריך להביא קורבנות. עכשיו, אמרנו שזיבה זה דווקא כשזה יצא כמחלה, ולא כתוצאה למשל מירהור עבירה. עכשיו, זה לא רק עניין של ירהור עבירה, אלא בעצם בכל מצב שהזיבה יצא כתוצאה מהשפעה חיצונית, זה נקרא בגמרה אונס, כלומר משהו חיצוני שגרם לזה, אז במצב כזה זה לא נחשב זב. זה רק נחשב זב, כאמור, אם זה כתוצאה ממחלה באותו מקום. עכשיו, ממייל אומרת המשנה שכשלאדם יש זיבה, אז לפני שממהרים לטמא אותו בזיבה, קודם כל בודקים האם באמת זה ממחלה, או שאולי יש לזה גורם חיצוני, ובודקים שבעה גורמים חיצוניים כאלה, ולכן אומרת המשנה שבשבעה דרכים בודקים את הזב. מהם שבעת הדברים? בודקים האם זה נגרע ממאכל מרובה, או משתייה מרובה, או ממסע שהוא החזיק איזה משהו כבד, או קפץ, או מאיזושהי מחלה אחרת בגוף שלא קשורה לאותו מקום והיא גרמה לזה, או שהוא ראה אישה, או שהוא הרהר באישה. כל הדברים האלו הם גורמים חיצוניים, ואם זה קרה מתי שהוא סמוך לזיבה, אז זה נחשב מגורם חיצוני, והוא לא יהיה טמא זיבה. הגמרא קוראת לגורם חיצוני כזה אונס. אלה הבדיקות, אבל ממשיכה המשנה ומבארת שמתי בדיוק עושים את הבדיקות האלו, זה תלוי בשני המסלולים של הזיבה. כי כמו שאמרנו, יש שני מסלולים. יש זב בעל שתי ראיות, שלא אין קורבן, ויש זב בעל שלוש ראיות, שלא יש קורבן. והדין הוא שבמסלול של שתי ראיות, אז בראייה הראשונה זה לא משנה למה זה יצא, האם מאונס או מחולי, בראייה השנייה זה כן, צריך דווקא חולי, במסלול של שלוש ראיות, אז בשתי הראיות הראשונות זה כן משנה, צריך דווקא חולי. בראייה השלישית זה לא משנה, זה יכול להיות או מאונס או מחולי. אז עוד פעם, בשתי ראיות, בראשונה זה לא משנה, בשנייה זה כן. בשלוש ראיות, בראשונה ובשנייה זה כן משנה, בשלישית זה לא. אלה הדינים, ועכשיו לפי זה נבין מה שהמשנה אומרת, שאומרת המשנה שאת הבדיקות צריך לעשות רק עד שלא נזקק לזיבה, אבל אחרי שכבר נזקק לזיבה, אז כבר אין טעם לבדוק. כלומר, עד שהוא נזקק לזיבה, כלומר, כשהוא ראה ראייה אחת וראייה שנייה, שאנחנו עוד לא יודעים שהוא הוכרע כזב, אז כאן צריך לבדוק, כי הרי אם זה יהיה מסלול של שתי ראיות, אז אנחנו צריכים לדעת שהשני היה מחמת חולי, ואם בסוף זה יהיה גם מסלול של שלוש ראיות, אז אנחנו צריכים לדעת ששתי הראיות הראשונות היו מחמת חולי, לכן צריך לבדוק. אבל אחרי שכבר הוא נזקק לזיבה, כלומר, אחרי שכבר הכרענו שהוא באמת זב, כי הוא ראה שתי ראיות מחמת חולי, אז הראייה השלישית לא צריך לבדוק אותה, כי שם זה כבר לא משנה. וגם אם הוא ראה שמחמת אונס, בכל מקרה הוא יחשב זב של שלוש ראיות. ועד כאן עיקר החלק הראשון של המשנה, כששימו לב, בינתיים עוד לא הזכרנו את הביטוי רגליים לדבר, נגיע לזה עוד רגע, אבל לפני זה, בואו נקפוץ רגע לגמרא ונראה שני דברים. א', מה המקור למה שאמרנו, וב', נראה דעת רבי אליעזר שחולק על מה שאמרנו ונראה מה המקור שלו. אז לגבי המקור למשנה, הגמרא מביאה פסוק בויקרא ט"ז, פסוק שמסכם הרבה מדיני הטומאות, וכתוב שם, זו תורת הזב וכולי, והזב את זובו לזכר ולנקבה. והגמרא דורשת את זה כך, היא אומרת, והזב זה ראייה אחת, את זובו זה ראייה שנייה, לזכר זה ראייה שלישית, ומיד אחרי זה כתוב, ולנקבה. אז מכאן שהראייה השלישית הוקשה לנקבה, שכמו שנקבה מתמת גם אם היא ראתה דם באונס, שם לא בודקים למה זה יצא, אותו דבר גם בראייה השלישית, לא בודקים למה למה זה יצא, זה מטמא גם באונס. עד כאן המקור לדין במשנה, ועכשיו כאמור דעת רבי אליעזר. רבי אליעזר חולק על כל מה שאמרנו, הוא אומר שבאמת גם בראייה השלישית כן צריך דווקא מחולי ולא מאונס, ומה שאמרנו שזה גם מאונס, זה לא לגבי הראייה השלישית, אלא הרביעית. כלומר, אם אדם ראה שלוש פעמים מחולי, והגדרנו אותו כזב, אז בשביל להיטהר כאמור, צריך שבעה נקיים, אז אם אחרי יומיים הוא יראה עוד פעם, זה הורס לו את השבעה נקיים. ועל זה אומר רבי אליעזר, שאותה ראייה נוספת, הראייה הרביעית, שם באמת זה לא משנה אם זה היה מאונס או מרצון, גם אם זה היה מאונס, זה סותר את שבעת הנקיים. כלומר, עוד פעם, לפי רבי אליעזר, בשביל ליצור מעמד של זיבה, צריך שכל שלוש ראיות יהיו מחולי, אבל בשביל לסתור את ההתארות, כאן גם ראייה שהיא מאונס סותרת את ההתארות, וגם הוא לומד את זה מאותו פסוק שאמרנו, כאמור הפסוק הוא ועזב את זובו לזכר ולנקבה, כשמקודם אמרנו שוועזב זה אחד, את זובו זה שתיים, לזכר זה שלוש, אז רבי אליעזר פשוט מוסיף עוד אחד באמצע, וזה מהמילה את. כלומר, ועזב זה אחד, את זה שתיים, זובו זה שלוש, אלה שלוש הראיות הראשונות שהם צריכים להיות דווקא מחולי, ומה שכתוב אחרי זה לזכר, זה הראייה הרביעית, והיא זאת שהוקשה לראייה של נקבה, שהיא לא צריכה להיות מחולי, אלא יכולה להיות גם מאונס. עד כאן רבי אליעזר והמקור שלו, ועד כאן השלב הראשון בדיון על החלק הראשון של המשנה. בשביל השלב השני, בואו נחזור שוב למשנה, ונשים לב שהמשנה מסיימת את החלק הראשון, בזה שהיא אומרת שבראייה השלישית הזאת, א', לא צריך לבדוק אותה, כמו שאמרנו, כי היא מתמת גם באונס, והיא גם אמרה עוד שני דברים לגבי ראייה הזאת, וזה שגם ספקו וגם שכבת זרות טמאה, והמשנה גם הסביר את זה על ידי העיקרון של רגליים לדבר, עכשיו ננסה להבין מה זה אומר, רק שימו לב שרגליים לדבר נקשר רק לעניין של ספקו, לא לעניין של שכבת זרות. אז לגבי ספקו, שהמשנה אמרה שהוא תמה, אז אומרת הגמרא, אם הכוונה היא שיש ספק האם הוא ראה את הראייה השלישית, אז ודאי שהוא טהור, אז ודאי שלא על זה המשנה מדברת. אלא אם מדברת על מקרה שבו ודאי שהוא כן ראה הראייה השלישית, אלא שיחד עם הזיבה יש ספק האם בתוך זה מעורבב גם שכבת זרע. למה זה משנה? כי אם הם כן ביחד, אז זה לא נחשב ראייה שלישית. אבל אם זה ספק, על זה מחדש את המשנה שמחמירים, וזה כן נחשב ראייה שלישית. ולמה? ופה אנחנו מגיעים לנקודה שלנו, כי רגליים לדבר שהזיבה כן הייתה לבד, כי הרי הוא כבר ראה פעמיים זיבה לבד, אז כנראה שגם בפעם השלישית היא באמת כן הייתה לבד, זה לגבי ספקו, וזה אחד מהמקרים שבו משתמשים בעיקרון של רגליים לדבר. הדין הבא במשנה, גם כן לגבי אותה ראייה שלישית, זה שגם שכבת זרו טמאה. מה הכוונה? אז את זה הגמרא מסבירה בשורה הרביעית בעמוד א', וכאן יש שני הסברים. הגמרא מתחילה בהסבר אחד, היא מקשה עליו, והיא עוברת להסבר השני של רבד הברבה, אבל אז ברבה ומקשה עליו, והוא מחזיר אותנו להסבר הראשון, והוא מתרץ את הקושייה שהקשנו להסבר הראשון. עכשיו אנחנו כאן נתחיל בהסבר השני, ונראה את הקושייה עליו, ואז נחזור להסבר הראשון. אז ההסבר השני זה כאמור של רבד הברבה, וזה שהכוונה של המשנה זה שלא תולים את הזיבה בראיית קרי. מה הכוונה? אז נקדים שיש משנה במסכת זווים, שאומרת שאם אדם ראה קרי, וקצת אחרי זה, או באותו יום, או תוך 24 שעות, תלוי בדעות שם, הוא ראה גם זיבה, אז הזיבה לא נחשבת זיבה. עכשיו, למה? אז רב פאפה מניח שבעצם יש כאן עוד דוגמה לסיבה חיצונית שגורמת לזיבה. כלומר, עוד דוגמה של אונס. כלומר, שכשאדם רואה קרי, זה יוצר איזושהי חולשה שם, והחולשה היא זאת שגרמה לזיבה, ולכן זה נחשב סיבה חיצונית, ולכן זה לא נחשב זיבה. ככה רב פאפה מבין את המשנה שם. עכשיו, ממילא, לפי ההבנה הזאת, אומר רב עדה ברבה, כיוון שהסיבה שזה לא נחשב זיבה זה כי זה אונס, אז ממילא זה נכון בראייה הראשונה והשנייה. אבל בראייה השלישית, שהיא מתמת אפילו אם היא נחשבת אונס, כלומר אפילו שנגרמה ממשהו חיצוני, אז ממילא כאן, גם אם הוא ראה קר לפני הזיבה, בכל זאת הזיבה כן תחשב זיבה, כי לא אכפת לנו שזה אונס, ולזה התכוונה המשנה שהראייה השלישית מתמת גם בשכבת זרו. כלומר, גם אם הוא ראה לפני זה שכבת זרע, בכל זאת הראייה השלישית של הזיבה נחשבת זיבה. זה הסבר השני בגמרא, אבל כאמור, רב דוחה אותו, כי הוא אומר, רב פאפה לא הביא נכון את המשנה שם בזווים, וממילא כל הסבר נופל, כי הרי כאמור, ההסבר הזה בנוי על זה שלמה אם הוא ראה קרי לפני הזיבה, אז הזיבה לא זיבה, כי אנחנו מניחים שהקרי הוא זה שגרם לזיבה, ולכן זה גורם חיצוני, וזה לא זיבה. ככה אנחנו. אבל אומר רבה, זה לא נכון. הראיה שאם גר ראה קרי, ואז מיד אחרי זה התגייר, ומיד אחרי זה ראה זיבה, אז אצלו זה כן עכשיו זיבה. עכשיו, למה? הרי אם אתה אומר שזה בגלל שקרי גורם לחולשה שגורם לזיבה, אז מה זה משנה אם בזמן הקרי שהוא היה גוי. עדיין זה גורם לחולשה, אל הרב המבין שזה לא נכון, זאת לא הסיבה של המשנה שם בזווים, אלא זה פשוט גזרת הכתוב שזיווה שבאה אחרי קרי לא נחשבת זיווה, וממילא כיוון שזו הסיבה, וזה לא כי זה נחשב אונס, אז ממילא אין סיבה להבדיל בין הראייה הראשונה והשנייה לשלישית, ולכן אי אפשר כך להסביר את המשנה שבא לומר משהו מיוחד על הראייה השלישית. אז את ההסבר השני למשנה דחינו, ועכשיו אנחנו חוזרים לתחילת הגמרא להסבר הראשון, אחרי זה יש את הקושייה להסבר הזה, ואז נדלג על ההסבר השני בשביל להגיע לתירוץ על ההסבר הראשון. אז מה ההסבר הראשון? אומרת הגמרא ואומר רבא, שהמילים אלו בגמרא ושכבת זרו מטמא, זה בכלל לא מתייחס לנושא שעליו דיברנו עד עכשיו, של איזה ראייה מגדירה את האדם כזב, אלא זה מתייחס לחומר עצמו שיוצא מהזב, וזה בא ללמד אותנו שזב שראה כבר שתי ראיות, אז אם אחרי זה הוא רואה קרי, לא זיווה, אז הקרי הזה, החומר עצמו, מטמא דברים אחרים כמו זיווה. כלומר, הוא לא רק מטמא במגע, כמו כל קרי, אלא הוא מטמא גם במסע כמו זיווה. זה ההסבר השני, או כאמור בגמרא הראשון, וכאמור, הגמרא הקשתה עליו, כי אומרת, הרי יש ברייתא, ששם כל הדעות מסכימות שזה פשוט לא נכון, קרי של זב לא מטמא במסע, רב לזר אומר את זה בפירוש, רבי יהושע אומר שזה מטמא, אבל לא כי זה מטמא בפני עצמו, אלא כי פשוט מניחים שבתוך הקרי מעורבבים גם טיפות של זיווה, אבל הקרי בפני עצמו לא מטמא במסע. אז איך רב אמר שלזה המשנה התכוונה? זו הייתה הקושייה על ההסבר הראשון, וכאמור זה מה שהוביל להסבר השני, ועכשיו כאמור רב המחזיר אותנו להסבר הראשון, והוא מתרץ את הקושייה, זה נמצא באמצע עמוד א', והוא אומר אתה צודק, באמת בברייתא הזאת כולם לא מסכימים עם זה, אבל יש ברייתא אחרת, ששם דווקא מסכימים שהקרי כן מטמא במסע, מי שאומר את זה שם זה גם תנא קמא וגם רבי יוסי, הם רק אומרים שזה דווקא בתנאי שהקרי יצא סמוך לזיווה האחרונה, לפי תנא קמא הסמוך זה אומר בתוך מעת לעת, כלומר 24 שעות, רבי יוסי אומר בתוך אותו היום, בכל אופן שניהם מסכימים שאם זב ראה שתי ראיות של זיווה, ואז ראה קרי כמה שעות אחרי זה, אז הקרי הזה מטמא גם במסע, ולזה המשנה התכוונה. ועד כאן ההסבר הראשון, מה המשנה התכוונה כשהיא אמרה ששכבת זרו טמאה, ובסוגריים הגמרא גם מביאה מקור לדעות של תנא קמא ורבי יוסי, לומדים את זה מהפסוק בדברים כ"ג ג', כי יבך האיש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, אז הגמרא דורשת שאשר לא יהיה טהור הכוונה היא שהוא זב, ומקרה לילה זה שאחרי זה הוא ראה גם קרי, כלומר בדיוק המקרה שעליו דיברנו, ושעל זה אומר הפסוק שם שזה נחשב כמו זיווה מבחינה זאת שזה מטמא במסע, ותוך כמה זמן, אז כאמור לפי תנא קמא זה מעת לעת, הוא לומד את זה מההמשך שם שכתוב לפנות ערב, שהכוונה היא מערב עד ערב, שמזה לומדים מעת לעת, לפי רבי יוסי הוא אומר שזה באותו יום, הוא לומד את זה ממש כתוב שם מקרה לילה, כלומר עד הלילה, בכל אופן מצאנו את מי שיסבור כמו המשנה לפי הסבר הראשון, ובזה בעצם סיימנו את החלק הראשון של המשנה שבו ראינו עוד מקרה שבו משתמשים ברגליים לדבר, אם נסכם, המשנה בהתחלה אמרה שהראייה השלישית של זב נחשבת זיווה בין אם היא יצאה באונס ובין במחלה, לכן אין טעם לבדוק, והיא גם אמרה שספקו ושכבת זרו טמאה, והסברנו שספקו הכוונה היא שאם יש ספק האם הראייה השלישית מעורבבת ביחד עם קרי, אז זה בכל זאת טמא, כי רגליים לדבר שזה לא מעורבב, ושכבת זרו טמאה, כאן ראינו שני הסברים, ההסבר השני זה שלא תולים בשכבת הזרע, כלומר שאם יצא זיווה ולפני זו ראה קרי, אז זה בכל זאת מטמא, כי בראייה השלישית לא אכפת לנו שזה באונס, ולפי הסבר הזה זה לא קשור לרגליים לדבר, זה היה הסבר השני. ההסבר הראשון זה שאם הוא ראה קרי אחרי הזיווה, אז הקרי הזה מטמא במסע, כמו שסוברים תנא קמא ורבי יוסי בברייתא השנייה, בניגוד לרבי אלעזר ורבי יהושע בברייתא הראשונה, ועד כאן שני הסברים לשכבת זרו, כשלפי שני הסברים, את הקטע הזה לא צריך להסביר על ידי המילים רגליים לדבר, אלא רק המקרה של ספקו, אותו מסבירים על ידי רגליים לדבר, ועד כאן כאמור המקרה הראשון במשנה. המקרה השני של רגליים לדבר במשנה יהיה מאוד קצר, כי אין עליו דיון בגמרא, וזה לגבי ראובן שהיקה את שמעון ושמעון מת, ועכשיו צריך להחליט האם צריך להמית את ראובן המכה, וזה בעצם תלוי עד כמה ברור שהמוות של שמעון היה ישירות מהמכה, אז איך בודקים את זה? אז קצת אחרי המכה, בהנחה שהוא לא מת מיד, מביאים רופא מומחה שיודע לבדוק דברים כאלה, והדין הוא שאם הוא אומר שברור לו שהוא ימות מהמכה הזאת, ובאמת אחרי זה הוא מת, אז ההנחה היא שזה אשמת ראובן, והורגים אותו. אבל אם הרופא אמר שהוא דווקא חושב שהוא יחיה ובכל זאת בסוף הוא מת, אז ראובן המכה פטור, כי כנראה זה לא ישירות מהמכה. עד כאן בעצם הקדמה. עכשיו, מחדש לגבי זה המשנה, מה קורה אם הרופאים עמדו הוא שימות, הם הניחו שהמכה כן תהרוג אותו, ופתאום שימו דווקא הראה איתו ששוט ונרפא, ואז אחרי כמה זמן הוא בכל זאת מת. אז האם הולכים לפי העומדן הראשוני ובאמת הורגים את ראובן, או שכיוון שהוא נרפא באמצע, אז אולי לא? אומרת המשנה שזה מחלוקת. לפי תנא קמא המכה חייב, כי מניחים שזה כן בגללו, לפי רבי נחמיה הוא פטור, ושימו לב למה, כי רגליים לדבר שזה לא היה מהמכה. ועד כאן המקרה השני במשנה של רגליים לדבר, בגמרא כאמור אין על זה דיון, ולכן בעצם הגענו למשנה בסוף עמוד א', ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני יש לנו שני סעיפים, סעיף אחד זה המשנה, וסעיף שני זה הגמרא, ואנחנו מחלקים את זה לשני סעיפים כי לפחות ברמת הפשט, אין קשר בין הדיון במשנה לדיון בגמרא, חוץ מזה שבשניהם מוזכרים רבי נהוראי ורבי יוסי, אבל שוב באופן פשוט מדובר בשני נושאים נפרדים. אז מה הנושאים? אז הסעיף הראשון זה כאמור המשנה, וזו מחלוקת אם שמואל הנביא היה גם נזיר. כתוב לגביו, ומורה לא יעלה על ראשו. ויש מחלוקת מה הכוונה. רבי נהוראי אומר ששמואל היה נזיר, והכוונה של ומורה לא יעלה על ראשו, הכוונה היא לתאר, שהוא יהיה נזיר, כמו שגם אצל שמשון כתוב, ומורה לא יעלה על ראשו, שגם שם הכוונה היא לתאר, שהוא יהיה נזיר. זה רבי נהוראי. רבי יוסי אומר ששמואל לא היה נזיר, והכוונה של הפסוק זה לא למורה עם ה', אלא למורה עם א', מלשון יראה. כלומר, שלא יהיה על שמואל מורה בשר ודם שהוא יפחד רק מהשם. זה רבי יוסי, ושמואל לא היה נזיר. עכשיו, על זה מקשה רבי נהוראי, איך אתה אומר ששמואל לא יפחד מבשר ודם? הרי הוא כן פחד, הרי כשהשם שולח אותו למשוך את דוד למלך, אז שמואל פוחד משאול, כתוב איך אלך ושמע שאול והרגני. ולכן כאמור רבי נהוראי מפרש שהכוונה היא לתאר לא יעלה על ראשו, כי הוא היה נזיר, ועד כאן הסעיף הראשון. שוב לסיכום, לפי רבי נהוראי הוא היה נזיר, לפי רבי יוסי הוא לא היה נזיר, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה כאמור נושא אחר לגמרי, ראינו את זה גם במסכת ברכות, וזה לגבי הזימון. נזכיר שבימינו כשעושים זימון, אז המזמן אומר רק את הרבותיי נברך וכולי, ואז כל אחד מברך לעצמו. לעומת זאת בזמן הגמרא, המזמן הוא בעצם זה שהיה מברך הכל, וכל השאר רק אומרים אמן. וכאן יש דיון מה עדיף, האם עדיף להיות זה שמזמן ומברך, או זה שאומר אמן. אז גם רב וגם רב הונא אמרו לבנים שלהם, חטוף וברך. תנסו לחטוף את התפקיד של המברך, כלומר של המזמן, כי זה עדיף. ועל זה הגמרא מקשה מברייתא, ששם רבי יוסי ורבי נהוראי, וכאמור לכן הסוגיה הזאת עובדת כאן, כי אלה שני התנאים שגם הוזכרו במשנה, בכל אופן שניהם אומרים שדווקא עדיף להיות זה שאומר אמן, ולא זה שמברך. מה עושים? עונה הגמרא, תנאי היא. זה מחלוקת תנאים. הברייתא של רבי יוסי ורבי נהוראי באמת נגד רב ורב הונא, אבל יש ברייתא אחרת שדווקא מסכימה איתם שעדיף לזמן, כי אומרת הברייתא שממהרין למברך יותר מן העונה. כלומר, השם כביכול מקשיב לו יותר מהר, או הוא מקבל שכר יותר מהר, זה עדיף להיות המזמן. בכל אופן יוצא שזה מחלוקת תנאים, לפי רב ורב הונא, ולפי הברייתא השנייה עדיף לזמן, לפי רבי יוסי ורבי נהוראי עדיף להיות זה שאומר אמן. עד כאן המחלוקת, ומסיים את הגמרא כמו בכמה מסכתות, אמר רבי לזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך לימודי השם, אל תקרי בנייך אלא בונייך. למה הגמרא מסיימת עם זה דווקא כאן? דיברנו על זה קצת בסיום, מוזמנים לראות, ובכל אופן, בזה סיימנו בעזרת השם את המסכת. תודה לכם שהייתם איתנו לאורך כל המסכת, ובעזרת השם מחר נתחיל עם מסכת סוטה, הדרן על החקותים אליהם נזירות, וסליק עלה מסכת נזיר, ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו עוד שני מקרים של רגליים לדבר. המקרה השני היה שאם רובי ניקה את שמעון ושמעון מת, אז אם בהתחלה הרופאים עמדו ששמעון לא ימות, ואז פתאום שמעון הבריא, ורק אחרי זה הוא מת, אז לפי תנקמה רובן חייב, אבל לפי רבי נחמיה הוא פטור, כי רגליים לדבר שזה לא היה בגלל המכה, זה היה המקרה השני. המקרה הראשון היה לגבי זב שכבר ראה שתי ראיות, ואז בראייה השלישית שלו אומרת המשנה שאת הראייה הזאת לא בודקים האם זה היה מאונס או מחולי, כי זה לא משנה בכל מקרה, זה יגרום לו להיות זב שחייב קורבן, וגם היא אמרה שגם ספקו ושכבת זרות טמאים, ובגמרה קודם כל הבאנו מקור לזה שהראייה השלישית מתמת גם באונס, וזה מזב עצבו לזכר ולנקבה, וראינו דעת רבי אליעזר שהיא דווקא לא מתמת באונס, אלא רק הראייה הרביעית סותרת גם באונס, וגם הוא למד מאותו פסוק. אחר כך בגמרה הסברנו את ההמשך של מה שאמרנו, וזה שבראייה השלישית גם ספקו ושכבת זרות טמאים. אז לגבי ספקו הסברנו שהכוונה היא שהראייה השלישית הייתה זיווה, אבל אולי היה מעורבב בה גם שכבת זרע, והמשנה מחדשת שבכל זאת זה כן עכשיו זיווה, ולמה? כי שימו לב, רגליים לדבר שהזיווה בעצם לא הייתה מעורבבת, אלא הייתה לבד, והנה בעצם עוד שימוש של רגליים לדבר, זה לגבי ספקו. לגבי שכבת צורור, ראינו שני הספרים. רבד הברא ואמר שהכוונה היא שלא תולים בה, כלומר שאם הוא ראה עזיבה, אבל קצת לפני זה הוא ראה גם קרי, באותו יום או בתוך 24 שעות, אז אפילו שאם היה מדובר בראייה הראשונה והשנייה, אז היינו אומרים שזה לא נחשב עזיבה, בראייה השלישית זה לא משנה וזה נחשב עזיבה. ולמה? כי מניח רבד הברא וכמו רב פאפה שהסיבה שאם זה בראייה הראשונה והשנייה זה לא נחשב עזיבה, אז בגלל שבעצם הקרי החליש את הגוף וזה גרם לעזיבה, וממילא זה נחשב כמו אונס, ולכן בראייה הראשונה והשנייה זה לא מחשיב כזיבה, אבל בשלישית, כיוון שגם באונס זה נחשב זיבה, לכן גם אם היה קרי, זה עדיין נחשב זיבה. זה היה הסבר הראשון. רב הדחה אותו, כי לדעתו זה שזה אחרי קרי זה לא נחשב, זה לא בגלל שזה מחליש את הגוף, אלא פשוט גזרת הכתוב, זה נכון בכל הראיות. אלא הסבר של רבה, זה לא מדבר על האדם, האם הוא נהיה זב או לא, אלא על החומר עצמו שיצא, שאם אחרי שזב ראה שתי ראיות, הוא ראה גם קרי, אז הקרי עצמו, החומר, מתמה לא רק במגע, כמו קרי, אלא גם במסע, כמו שכבת זב. הקשנו על זה שזה לא כמו רבי לזר ורבי יהושע, ורב ענה, נכון, זה לא כמו תם, אבל זה כמו ברייתא אחרת, כמו תנקמה ורבי יוסי שם, שזה כן מטמא, והמשנה סוברת כמו תם, לפי תנקמה רק אם זה יצא בתוך מעת לעת מהקרי, לפי רבי יוסי גם באותו יום, והבאנו מקור לזה, וזה מה שהמשנה התכוונה, כשאמרה ששכבת זרו, בריאה השלישית, טמאה, וזה כאמור לא קשור לעניין של רגליים לדבר, רגליים לדבר הובא רק לגבי ספקו, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו שני סעיפים. סעיף ראשון, האם שמואל היה נזיר, לפי רבי נאוראי כן, לפי רבי יוסי לא, אלא מה הכוונה הוא מורה לא יעלה על ראשו, הכוונה היא שלא יהיה עליו מורה בשר ודם. ובסעיף השני ראינו מחלוקת מה עדיף, האם עדיף להיות זה שמזמן ומברך, או זה שאומר אמן. וסיימנו בתלמידי חכמים, המרבים שלום בעולם, והדרן על החקותים אליהם נזירות, וסליק עלה מסכת נזיר. כל טוב, ניפגש מחר במסכת סוטה.